כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM, אתם על גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. לנושא הבא שלנו נדבר עכשיו על גברים, ובעיקר על ביטויים של גבריות צבאית, כפי שהם מופיעים בתיאטרון. את השאלה הזו אנחנו מעלים על השולחן בעקבות במה לגברויות, ספר חדש של הדוקטור סיגל ברקאי, שרואה עכשיו אור בהוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה. הדוקטור ברקאי נמצאת איתנו, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
נו, נתחיל את השיחה שלנו במילה הזאת, גבריות. יכול להיות שהמצאת מילה?
לא, 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 זה לא המצאה שלי. ב-1995 כתבה חוקרת אוסטרלית ספר, באנגלית זה נקרא מסקוליניטיז, רייבן קורנל. היא בעצמה, היא אישה שהייתה בעבר גבר.
טרנסגנדרית, כן.
כן, ולכן כנראה היה לה יותר קל להבין את המגוון שקיים בתוך התחום של גבריות, שזה לא גבריות אחת, אלא הרבה מאוד סוגים של גבריות, והיא קרא לזה מסקוליניטיז, שתורגם על ידי דני קפלן, חוקר הגבריות, לגבריות. הספר תורגם לעברית.
ומשם שאבת את המילה כן. הזאת, משם שאבת את זה, מעניין. מה מוקד המחקר בספר?
אז כמו שאמרתי, זה מחקר בין תחומי שמקשר בין המגדר הגברי לבין החברה הישראלית, הסוציולוגיה הישראלית, כמובן דמות החייל זה עניין מרכזי, והתיאטרון, בעיקר תיאטרון מ-1967 ואילך, השיר שהשמעת עכשיו, בדיוק היה לנו ערב השקה לפני כמה שבועות, וזה היה השיר שפתח את הערב, מכיוון שזה ביצוע מחודש של פוליקר לטקסט שכתב חנוך לוין ב-1968, מיד אחרי מלחמת ששת הימים.
שחמט,
מתוך הצגה את ואני והמלחמה הבאה. ואנחנו רואים אפילו רק על ידי השם הזה, את ואני והמלחמה הבאה, איך לוין היה נביא, ואיך הוא הבין את העניין הזה של הסבבים האינסופיים של המלחמות, כבר בשלב מאוד מאוד מוקדם, כשכולנו עוד היינו באופוריה אחרי מלחמת ששת הימים, וחשבנו שזאת המלחמה האחרונה.
שמה שמעניין בשיר הזה, וזה גם כמובן מתקשר אל הספר עצמו, זה העובדה שהחיילים שותקים בשיר הזה. מי שרלוונטי שם זה המלך והמלכה.
בדיוק השתיקה שהיא בגנים ובחדרים, אני ייחסתי אותה בספר לנושא של השכול, כי בששת הימים היו כמות הרוגים עצומה ופצועים, והכל הזה לא הושמע. רוביק רוזנטל, שהוא בעצמו אח שכול, דיבר על זה באחד הספרים שהוא כתב. הוא דיבר על השכול של ששת הימים, שזה היה המלחמה שבה השכול היה הכי פחות נוכח. ושוב, לוין שם את האצבע במשפט הפשוט הזה, בכי בחדרים ובגנים שתיקה, הלוח ריק, רק מלך ומלכה.
אז אנחנו בעצם מתחילים בסוף שנות ה-60 עם לוין, ואנחנו צריכים ללכת בעקבות המלחמות, כן? כי אחרי ששת הימים גם הגיעה מלחמת יום הכיפורים, שם דמותו של הגבר החייל משתנה על הבמות?
בוודאי, בוודאי. הפרק הגדול והארוך ביותר בספר מדבר על הטראומה של יום כיפור ובעקבותיה גם לבנון, והוא נקרא מגיבור לקורבן. זאת אומרת, אם אחרי ששת הימים אנחנו, כל החברה הישראלית חשבה שאנחנו, שהגבר הישראלי הוא איזשהו אידיאל שהוגשם, הוא איזשהו מאצ'ו, איזשהו גנרל או מפקד עשוי ללוחת שיכול לנצח בכל מלחמה, אז הנפילה ב-73 הייתה הרבה יותר גדולה, ומההלם והתדמה של מה שנתפס אצלנו כתבוסה, משתנה גם תפיסת הגבריות. החיילים חוזרים מהמלחמה פגועים ביותר, גם פיזית אבל בעיקר נפשית, והם לא מודעים לזה שזה קרה במלחמה. הם זועמים, הם מבולבלים, וכשהם חוזרים לאזרחות זה ניכר מאוד, זה ניכר גם בתיאטרון, זה ניכר גם באומנות הפלסטית, זה ניכר בתרבות בכלל, כמובן, מוטי אשכנזי שאני מראיינת בספר, אבל באומנויות זה בא לידי ביטוי על ידי גברים לוחמים, שהם גם יוצרים. והם...
שהם לא הסכימו יותר לשתוק. הם כבר התחילו לדבר.
לא, הם לא רק התחילו, זה היה איזושהי התפרצות זעם בכל האומנויות, גם בקולנוע, גם באומנות הפלסטית, גם בתיאטרון, שהייצוגים התרבותיים של אותה תקופה שנכתבו על ידי גברים ישראלים, היו כולם, עסקו כולם בטראומה, בהלם, בדמות הגבר הפגומה, הפצועה. הם לא תמיד ידעו לייחס את זה למלחמה הספציפית הזו, אבל פתאום עולה דמות גבר כזאת מפורקת. שזה לא היה לפני כן, זה לא, לא, בטח לא במידה כזו. שזה פשוט משתלט על כל השיח התרבותי בשנות ה-70 וה-80.
היו במאיות נשים שהשפיעו על הדמות הזאת, או לפחות איך שהיא צוירה על הבמות?
יותר מאוחר. בשנות ה-90, ככל שהתיאטרון עובר פמיניזציה, לאט לאט יש השפעה גם על הדמות הגברית. בספר אני מציינת במיוחד את ענת גוב, למשל במחזה שלה עקר הבית, היא מתארת
טייס
לשעבר שפורש מהשירות, והוא צריך אחרי שנים שהוא לא היה בבית ובמשפחה להיות נוכח בבית בחיי היום, לעזור לעשות סלט או לחתוך עגבניות,
והכל צבאי אצלו. כן,
כן, והוא נותן הוראות לאשתו ולבנות שלו, הוא חושב שהוא גנרל גם בבית, ולאט לאט הן מחזירות אותו למקומו ולפרופורציות שלו, והוא לומד שהוא צריך לעבור תהליך, ושהבית זה לא המחנה הצבאי. ובסוף הוא מתרקח, והעניין האופטימי פה הוא שגבריות פרו-פמיניסטית בסופו של דבר היא גבריות יותר מושכת.
ובראי שבוע הגאווה שאנחנו נמצאים בו, גברים הומואים שינו את התיאטרון, או לפחות את הדרך בה הגבר נראה בו?
תראה, בשנות ה-70 וה-80 לא היה הרבה תיאטרון הומואי מקורי בישראל. זה תהליך הדרגתי, בהתחלה עד שנות ה-70 לא היו בכלל מחזות שדיברו על הנושא. משנות ה-70 ואילך אנחנו יותר רואים הצגות שהועלו שהן תרגום להצגות מצליחות בחול. ושם באמת יש טיפול בדמות הגבר, אבל בצורה שמתאימה יותר לתרבות האמריקאית למשל, ואז כחול בוער למשל שעלתה בשנות ה-80, הגברים ההומיים שם מיוצגים על ידי גברים סטרייטים, שגם בתקשורת התקופתית הם תורכים מאוד מאוד לציין את זה שהם סטרייטים. בדיוק.
כן, זה תמיד.
כן, נתי רביץ וליאור אשכנזי. אז הדברים האלה מתפתחים רק בשלב יותר מאוחר, באמת במקביל ובקשר ישיר להתפתחות של הפמיניזם בתיאטרון. וב-1994, זה נקודת ציון חשובה, לשבוע הגאווה נכתב סוג של מקבץ יצירות קצר שנקרא יש לו מילים משלו.
על פי הכתובים של אוחובסקי בעיתון העיר.
גם משה מעיתון העיר, אבל גם עוד כותבים הומואים ישראלים, מי שביים את זה זה נועה מאירי, והם מעלים את בהתחלה את זה בפני הקהילה, בשבוע הגאווה, אבל לאט לאט זה די
תופס. זה גם הגיע עד אדינבורו, כן? זו הייתה הצלחה מצליחה מאוד, גם בעולם.
הטקסט המשני היה סרט שנעשה על היציאה של ההצגה הזאת לפסטיבל אדינבורו, ששם בעצם יש שם איזשהו נרטיב שהם מתחילים מכלום ואף אחד לא רוצה לבוא ולראות את ההצגה, אבל לאט לאט הם ממש מסתובבים ברחובות ומשווקים את זה, ובערב האחרון האולם מפוצץ. כן, ויש איזושהי תחושה ככה של ניצחון, וזה קצת משל על הסיפור הקווירי כולו בישראל.
מעניין, אז אנחנו... כן.
מה שחשוב להגיד זה שמשמיעים את קולם שלהם, ושלא כמו בהצגות המוקדמות, אין כאן את הסטרייט שמייצג הומו, אלא ההומו מייצג את עצמו, ואנחנו רואים שבעצם חוויות של הומו זה חוויות של כל אדם, ואפשר להזדהות איתם ברמה הזאת.
כמובן. נאמר שוב, במה לגברויות, מילה לנהדרת, דמויות החיילים הישראלים בתיאטרון, הדוקטור סיגל ברקאי, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה, להתראות.
תל אביב, יא חביבי, תל אביב, תסתכל.